יום ראשון, פרשת מסי. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם לקח מעניין ממסעי בני ישראל במדבר. זה דברים נפלאים שהתפרסמו על ידי הרב רפאל ברלזון, יתד נאמן, לפני כשנה. הוא מספר שאת הדברים הבאים אמר לו את המתחוכם שעוסק בהשכנת שלום בית. יום אחד ביקשו ממני לטפל ביהודי שהמצב בבית לא משהו. כיוון שהכרתי אותו מהשכונה, אמרתי שכל עוד הוא לא ישנה את המסלול ההליכה מהבית הכנסת הביתה, הוא לא רואה סיכוי להצליח איתו. ושאל למה, אז הוא אמר שהרבה פעמים הוא מבחין איך אותו יהודי צועד בבית אחד תפילה, הולך בצד של המדרכה ממש בקו ישר ישר, בנקודה מסוימת וקבועה יעבר את הכביש, ממשיך ללכת לצד השני, ממש כמו סרגל. וככה זה חזר על עצמו, מדי יום ביומו. לא קרה אף פעם שהוא יצוד בצורה שונה, או יחצה את הכביש ולא באותה נקודה. התבוננתי בו כמה פעמים והגעתי למסקנה שמדובר באדם שפשוט לא מסוגל להתגמש בשום אופן שבעולם. אז כסיפרו לי שהוא לא מסתדר עם הבני בית, הבנתי שיהיה מאוד קשה לעזור לו. עד שהוא מסתדר עם מדרכות, יהיה קשה להסתדר עם בני אדם. מאיפה למדתי את זה? ממסעי בני ישראל. ספר שיהודי הגיע פעם לרבי שלו, ביקש ממנו ברך בלימוד התורה, עבודת השם. אז הוא מסר לו תוכנית שתתאים לפי מידותיו ותכונותיו. טוב, אותו איש הודה לרבו ופנה לצאת מהחדר. כשהוא עומד בפתח, אומר לו רבו, ולפעמים להפך. אז אולי הבין את הכוונה, מה הפשט. אז אמר לו שכתוב בספרים שה-42 מסעות שבני ישראל צדו במדבר, היו מכוונים נגד המסעות הפרטיים של האדם בעבודת השם. והנה אנחנו מוצאים המסעות כבר פלא. בני ישראל חוזרים לאחוריהם שמונה מסעות, כן? ככה רש"י אומר בפרק ובו פסוק ג'. אבל כשהם סיימו להתגלגל אחורה, הם התחילו שוב לחזור. אמר לו הרב, זה מה שאמרתי לפעמים להפך. לפעמים נייצר את התקמות של אדם שלא מרצונו. אבל חובה עליו לזכור שזה גוף, זה גוף החלק מהמסע. אסור להתייאש ולהמתין לשעת כושר להתקדם שוב. ולמה רק אדם עקשן שלא מסוגל להתגמש במחשבה שלו, אז הוא סבור שברגע שהוא צועד אחורה, והתכנית שלו לא ממש הצליחה, הסתיים המסע החדושה. וסיים אותו תמיד חוכם ואמר, כשמשליחים כוס פלסטיק על הרצפה לא נשברת, כדאי להתגמש. רק כוס שמוצרת מזכוכית עקשנית, היא זאת שמתנפצת בכל רעש גדול. ואנחנו ממשיכים הלאה עם דברים מכל ברמה, שהתפרסמו לפני כמה שנים, לקראת ימי הקיץ, בהם נמצאים יותר בדרכים, מרבים להזהיר את הצעירים לא לעלות על טרמפים שלא מוכרים להם. והגיע הרבית חוק זילבר, שיש לי את השאלה, קבוצת בחורים, הם עמדו ביציאה מהעיר צפת, ביקשו עולות על טרמפ, פתאום עוצר להם איזה יהודי עם לב רחום, נתן להם שטר של 200 שקל ואמר, הנה כסף, תיסעו באוטובוס. אותו יהודי חשש בנקה שלהם בטרמפ, כפי שהוא גדולי הדור. ובעוד הם שוקלים מה לעשות, עוצר להם יהודי חרדי, מציע להם לעלות, ומבטיח לקחת אותם לאחוז חפצו. הכירו אותו אולי אפילו. ועלו לרכב והגיעו הביתה בשלום, עכשיו הם שואלים מה לעשות עם הכסף, בצד אחד הנותן לא יתנה מפורשות את השימוש בכסף לנסיעה. מאידך ברור מאליו שהכסף ניתן על דעת שלא יסו בטרם. ואם ובמידה ואסור להם להשתמש בכסף, מה כן לעשות איתו? אז התשובה הייתה ככה, לקח את הכסף לכסף הפרטי שלו מחורים זה גזל, כי הוא ודאי לא התכמד שיסו בטרם ויקור את הכסף לעצמם. עכשיו שכבר כן נעשו בטרם, שיתנו את הכסף לצורכי רבים. הוא אומר שיתכן שקיים את עוד אפשרות, שיחפשו בחורים אחרים, שממתינים בטרמפיאדות ורוצים לנסוע בטרמפ, שיתנו להם את הכסף כדי שיסעו באוטובוס. אף אחד בטח לא חושב שהם בעצמם ירצו לנסוע בטרמפ ואז יסעו באוטובוס. אנחנו ממשיכים הסיפור האמי, הגאון הצדיק המלך בידרמן, שקיבל בסיפור מיוחד על כוחה של שמירת עיניים. סיפור בעל המייסר יהודי שהיה צריך לנסוע לארצות הברית לענייניו, שהוא היה שם, חשב לעצמו, כיוון שהוא מסובב בהררי חובות לעלינו, אולי זה הזדמנות, שעת הכושר, הסתובב בתי נדיבי ים, יזכות אותם מצוות דרך זקסבוי, התקשר לאיזה ידיד שלו שגר שם, והוא אמר לו שהוא יצמח לעזור לו, הולכת אותו ביחד. הוא שאל אותו כמה נראה לך שנצליח, אז הוא אמר לו שהם יגיעו בערך $5,000. אז הוא אמר, אם ככה, אז טוב, שווה להתעכב עוד כמה, עוד הרבה ימים. טוב, תקמו ביניהם שיגיע ביום ראשון, ילכו ביחד. בשבת הוא התאכסן במנסי, בדירה שהעמיד לו איש חסד, השם יקרא לפניו גיליון שמרחיב בשבע שמירת, מעלת שמירת העיניים. והוא בעריכות ליקוטים מהספרים הקדושים. שיתכן שמיד לאדם שפע גדול שפרנסה, שער מלידי מיטב, אבל כיוון שהוא לא נזר בעיניים, הוא מעבד את הטובה המיועדת הזו. הוא נעשו בו הדברים כערס של השניים, וחשב לעצמו לשמה סביבו מן השמיים שיבוא לידי הגיון הזה. הוא החליט שיש בזה עוד וקירה בשבילו להתחזק את שמרת העיניים, והוא קיבל עצמו קבלה חזקה, שהוא שומר על עיניו בכל משמר. ביום ראשון, עמד לסע באוטובוס, ממונסי לבורו פארק, או לפני שהוא עלה, הוא התחיל לחשוב. אתה צריך לעבור דרך מנהטן, מקום פרוץ. רק אתמול הוא קיבל, מה הוא יעשה? הוא החליט להסיר את המשקפיים לשים בכיס. סליחה, לא בכיס, בתרמיל, בחבילה שבתחתית, זה לא יהיה בהישג יד. וממילא, גם אם הוא רוצה, לא יוכל להניח אותם על העיניים. והנה שהוא מגיע למחוז חפצו בבורו פארק, אומר לו הידיד שלו, התבוננתי עוד פעם בעניין הזה, הגעתי למסקנה שמה יכול להתבזות, להסתובב איתי, וכולם ידעו שפושט יד אותה, אני אלך לבד לעצור בשבילך. ואני מקווה על עצמי להשיג לך לכל הפחות 100,000 שקל. הוא מספר שבאמת הוא כבר שלח לו יותר מ-100,000 שקל, תביא נתקל. אמר רב מיילך, כשנתבונן במייסה הזה, מה יצא לנו? מתי נפלה המחשבה, באותו מחשבה טובה, בליבו של אותו ידיטור, באותו זמן של הנסיעה ממונסי לבורו פארק, כשהמשקפיים היו למטה. ומיד אחרי שעמד בכל התוקף על משמר הקבלה שלו בשמרת העיניים, אז בזכר זה הוא גם חסך מעצמו את הבושות ועוקמת נפש, בקיבוץ נדבות, ולעוד אלה שגם חשב לאסוף $5,000 ויצח החוש גודל, ממש תשלום היה 4,500. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, והרשתם אסתרות וישבתם בו. יש פה דברים נפלאים. מלאך מן השמיים בנמל איסטנבול, ערב להצלתו של הרב שך זצל. קודם כל, על הפסוק עצמו נחלקו רש"י והרמב״ם, מה המצווה שנצטברו עם ישראל בפסוק הזה? רש"י סובר שהמצווה היא להוריש את יושבי הארץ. ואילו מה שכתב הפסוק וישבתם בו, זה הבטחה שאחרי שהם יקיימו את המצווה וירושו את יושבי הארץ, ואילו הרמב"ן, סובר שהפסוק הזה נצטברו עם ישראל בעצם מצוות ישיבת ארץ ישראל שלא למאוס מנחלת השם ולשבת חלילה בארץ אחרת. גדולי עולם, מצוקי ארץ, ראשי ישיבות ורבנים, חשקה נמשם תמיד לעלות תישב בארץ ישראל, לא תמיד זה עלה בידם, או בגלל הקהילה או ישיבות שהם ניהלו, או בגלל בעיות טכניות אחרות. אבל גזרות החורבן באירופה נתנו את אותותיהם, כמו גם גזרות ההשכלה והגיוס, והם לחצו על ראשי ישיבות לעלות לארץ ישראל, וכך נצלו מקלעיה, כמו נצלה. עולם התורה בארץ השתבח מאוד מאותם ישיבות, רבניה וראשיה שעלו לישיבה, שעלו ארצה, ובכך זכו לקיים את שתי המצוות, גם ישיבת ארץ ישראל וגם הגדלת והדרת התורה ולומדיה. אחרי שרבי זלזל ממלצר, זה רצה לדיקל רוח, עלה לארץ ישראל, אז האחיין שלו, הרב שך זצל, מאוד רצה לעלות, הרצון התעצם עוד יותר כשהחלו להגיע שמועות המרות על מה שקורה באירופה. הרב שך לא עשה כלום בלי להתייעץ בגדולי הדור, והוא שלח שיטלר חיימויזר לשאול, צד אחד קשה לעזוב את הישיבה בקלט, צד שני חושש לגורלם של בנו וביתו הקטנים. אז התשובה שלו הייתה, את בנכם אפרים ראו לשלוח להיות אצל הדוד רבי סזיימן לבתם בישיבה בקלט. יש במקום להרבית תורה, פרנסה מסודרת. אילו בארץ ישראל, המקום מדבר שממה, לאן תפנו? לאורך הימים, שמי אירופה יכולים להתקדרים בענני מלחמה שחורים. כעת זה כבר לא שאלה של פרנסה הרבות יותר, זה פיקוח נפש, הפעם אחרי מזר הסכים שצריך להתאמץ יותר לעלות לארץ ישראל. אלא שאז השגת אשרות כניסה לארץ ישראל הייתה דבר בלתי אפשרי, החליט הרב שך לתת לקונסוליה הטורקית במוסקבה לבקש אשרות יציאה לטורקיה, ומשם הוא כבר נמצא דרך לעלות לארץ ישראל. השפת חרשים התנהלה בין הרב שך לפקיד טורקי, הפקיד לא יודע שום דבר מלבד טורקית. הוא לא עשה מאמץ מיוחד להבין את מה שהרב שך אומר לו. טוב, אז הרב שך פנה במלאכתם של היהודים מהירים בעשרה, הוא נעמד בצד המסדרון, מחוץ לחדר של הפקיד, והתחיל להתפלל בהתרגשות, בדמעות שליש ובתחנונים. הגאון רב שבתא יגז יצא להתלווה לרב שך, וכשהוא ראה את המצוקה של הרב שך, ניגש את הפקיד הטורקי, סימן לו ביד כלפי מעלה, אחרי זה התכופף, סימן לו כלפי מטה. כאילו, סימן לו שאם יישארו כאן בווילנה, הם עולים להיקבר. לא בטוח שהפקיד הבין את ההסברים של רב שבתא, אבל העובדה הייתה שאחרי ההצגה הזאת, עם האצבעות והידיים, הוא חתם על שתי האשרות יציאה לשתי המשפחות. אבל בכך רבותה לא הסתיימו התלוות בדרך. אחרי שסדרו כל מי שצריך להפלגה, הם עמדו כבר שתי המשפחות בנמל אודסה, הם טינו לנייה שתיקח אותם לאיסטנבול. כשהגיע הנייה לאיסטנבול, המשלה טורקיה לא הרשתה להם לרדת. חששו שהשתקו בטורקיה, נסו להתאזרח, שלא עזרו השכנועים, וואלה, והטורקים החליטו להגלות אותם חזרה למוסקבה. הרב שך פנה לעשות בשעת צרה הזאת מה שהוא עשה, גם פעם תמיד, ונעשה תפילה מעומק הלב, שלא יחזירו אותם לרוסיה, למוסקבה. באמת, פתאום מגיע, תוך כמה, לא עוברים הרבה רגעים, מגיע לספינה יהודי נכבד דור פנים, שהיה נראה שהוא נמנה על חשובי הקהילה באיסטנבול, עד היום לא ידוע מי זה היה. הוא הודיע לפקידים הטורקים שהוא ערב לכך, ששתי המשפעות לא ישרו בטורקיה הרבה זמן, ובאמת זה עזר. השתכנעו, והם נשארו בנמל זמן קצר עד שהסדירו את אישורי העלייה דרך סוריה בדרכם לארץ הקודש. לימים הבינו הכל שהניסים הרבים בדרכו של הרב שך לארץ ישראל היו ניסים למען, לא רק למען הצלתו הפרטית, אלא גם למען הצלת עולם התורה בארץ ישראל. ואנחנו ממשיכים לדברים נפלאים של הרב זילברשטיין, להתפרסם גם ביתד נאמן על ידי הרב חפץ, א' חפץ. דברים לפעמים שהרב זילברשטיין, בשיחה מיוחדת על חביב הגדול, הרב יושב זצל, הכרעה מיוחדת, הוא מספר שהוא יושב בבית, הגיע שליח מהבית משפט. מדובר היה בבית, מבית דתי שגנב כמה וכמה פעמים. תפסו אותו, והיש הציג בשליחות השופט, תפרטים את השאלה. מה השאלה? הוא אומר ככה, הוא רוצה להכניס אותו לקיבוץ דתי, השופט כנראה. אבל אין מי שמעוניין להכניס אותו, רק בקיבוץ של השומר הצעיר ליד באר שבע. בקיבוץ ההוא, הוא אומר, בבין אדון עמוק, הוא לא יהיה לו כלום, אבל מתחרה יכול לעשות לנו בן אדם, ידעו אותו חשבון, כתיבה, שיכנס למסלול שעד רגיל, שלא עשו בגניבות ומרמה, כשחלילה רק יצא לגנוב שם משהו, אפילו בעד הסוף. מאידך הוא אומר, יש דרך נוספת, להכניס אותו לכלא לנוער בבית ליד, שם באמת יהיה לו אוכל כשר. אבל כשהוא יצא מהכלא, הוא כבר יצא גנב גדול, כי תהיה לו אוניברסיטה של גנבים. כשלמדו אותו משהו ליד עד היום, יוסיפו לו חוכמה על חוכמתו. אז אומר, הבטיח לשליח של השופט, שעוד כמה שעות ועודות הוא יקבל תשובה, ואותו שליח עלה לקו 400, סליחה, לא אותו שליח, והוא אומר, אני עליתי, הארזיל ושנספר על עצמו, הגיע שליח עליו הביתה והוא אמר, ואז הוא עלה לקו 400 ירושלים. שאלת הרב יושב ואמר ככה, להכניס אותו לקיבוץ החופשי זה ספיר בידיים של לבי, לבים של אכילת נבל, סטרף, שער יסורים. אבל בכלא, מבחינה זו איזה ספייה. אם חלילה ילמד אוחז בני, וזה כבר בעיה שלו, בעיה שלו ומצידו. לא שאני עושה את זה בקום ועסק, כי הוא מצידו יכול לגדול שם בביס הסורי כמו יוסף הצדיק. אז אמר הרב זילברשטיין, הייתי עמום מהפסק הזה, ואז הרב יושב הבהיר, שעד עכשיו אמרתי את התשומה מבט הלכתי. אני אגיד לך גם הסבר פשטני, מוספה שסבור על פי דרך הפשט. אם הוא ייכנס לקיבוץ, אמר הרב יושב, אותו נער גנב, הוא משך הזמן לחשוב לעצמו שהוא כבר אדם חשוב, יש לו סיפוק מעצמו, הוא יכול להיות חבר כנסת. אבל בכלא, הוא יודע שהוא שפל, ואז יש לו עדיין סיכוי לעשות תשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רבי צוגלים השני ממשיך ואומר שהוא לא הניח אותנו סתם ככה, התעניין כמה זמן זה נסיע מבני ברק לבית ליד, אז הוא אמרו לו, באוטו זה חצי שעה. רבי לא שהוא הציע לי שאני אבוא לבקר את הילד ככה מדי פעם, וככה עשו, והעמידו אברכים טובים ביותר, והם גם סיפרו לו, עודדו אותו שהרבי יושב, אמר שיכול לצמוח, שהוא יוסף הצדיק. ונסעתי לכלא עם טובי אברכים, ברוך השם הוא אכן למד תורה בכלא, בסוף התחתן, וכיום הוא יהודי יקר. שוימר, טויבו, מצווה, זה גם בנה בית לתפארת. נכון, מורון אמר את הכל, להשליך אותו לכלא, וככה עשו, אבל יחבוש בירכהנו. נדלוג לו שיזכה להיות יוסף הצדיק. אנחנו ממשיכים לעולמי מגדולי ישראל, זה מאמר שהתפרסם הרב נגר של באוסף גיליונות, שבועות בימים, בשבועות האחרונים. היה מייסי שהגיע אז אישיות פוליטית, לטיפול רפואי חשוב בארץ בארצות הברית, זה אדם מפורסם בהתנגדות הלוחמנית לכל מה שקשור ליהדות, למצוות, לשומרי מצוות, לתורה, להנהגות שלה. ואת ההתנגדות הזאת הוא יושם בחרב הפוליטי ועשה הכל לעצר את צעדיהם של שומרי מצוות, להשליט את ההשקפה החילונית שלו בכל פינה ופינה. כשהוא הגיע לאותו טיפול רפואי בניו יורק, לא הלחם אף אחד, ממש היה כארבע בערובה. אז המליצו לו לפנות לארגוני העזרה של חסידות סאטמר. אוי, זה היה בשמש מצחיק בשבילו, אומר. אמר, יזריקו אותי עם כל המדרגות. אז אמרו לו, תלך ישר לרבה. זה היה עוד יותר מופרך. שרוף אותי באבל פיו. אבל המציאות הפכה על פניו בדרך כלל מכוונת, הוא הרגיש אבוד. ובלי דברה, זה הרומץ פנה להתקבל יותר סאטמר רבה. הרבה קיבל אותו לסר פנים יפות. שמעת הסיפור, ולתדמה המושלמת שלו, הוא קרא לגבי ואמר לו, מספק לאיש את מלא עזרה, רופאים, בתי חולים, תמיכה כספית, רוח, מה לא? מפעם לפעם, אני נכנס לרבי, לספר על ההתקדמות של הטיפול, תמיד התקבל בסבר פנים יפות, כשהרבי מקשיב מיד ומוסיף עזרה על כל שעד ושעל, על ימין ועל שמאל, כשהוא התרפא ואז הוא נכנס להיפרד, אז הרבי ידע את המטרס בו, אז הוא כיסה את הפנים שלו בקו וצעק עליו, אוי חיר ישראל, צא החוצה. האיש יצא מבוחל, מלא הערכה, אומר עד עכשיו פלטתי שמצאת חן בעיניו, שהשם שהיה לו לא נכון, זה אני רואה שכל נכון, הוא קנאי, בשבילה הייתי וענייני אוי חיר ישראל, אבל זה לא מנע ממנו, לעזור לי כי יהודי שזקוק לעזרה, ממש כמו שהיה עוזר לכל אחד מה שיש לו. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, שאלה, בחומשים המודפסים, עליית שני בפרשת סמסי, פרשה שנקרא בזאת השם בשבת הקרובה, היא בפרק ל"ג פסוק י"א. והמשנה ברורה כתב לא להפסיק במבצע המצוות, אז איך נחלק את עליית שני ושליש לפי המשנה ברורה? אז התשובה היא מהרב שוורצוג, נגענו גם משנה ברורה שבקרב השבת לא מפסיקים במבצע המצוות, כי זה רומז לשם בית הקדוש שיוצא מאותיות עונה וחויה, שלכן קוראים עד סוף המצוות בערבות סמיות. תצאו בלוח הלכות ומנהגים של הרב זלזניק, שליטה, רבו של זלזניק, שלוי מפסיקים בפרק למדיין את פוסוק ביטבייס, לגבולו יישא הסרבי, ושם עליה שלישי, ובמוספים, במוספים שבצעה דיר שהוא כתבו שקריאה, שבקריאה של מנחה, בשבת ובשני וחמישי, כן מפסיקים במסעות, ורק בשחריס לא מפסיקים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משיכים דפעמים בהלוך, אנחנו עושים בסימן טוב בייס, סעיף א', באיזה אופן ניתן לשוב ממאגר מים שנמצא בין שני תחומי שבת. על כך בעלות הסימנים נוכל לשמוע כולם בשלוחה אחת בשום פי הרבנים הגאונים, שנאמר במגוון שפות בצורה ברורה, נעימה ונהירה ולגדול בתורה. הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו שני הדפעמים בהלוך. שערים שם אחד בינימו 4,000 אמו, כך שהתחום של שתי ערים, כלומר 2,000 לכל אחת, נפגשים בקצוות התחום של כל עיר. בקרב הגבול המשותף יש מאגר מים, חלקו בתוך תחום זה, חלקו בתוך תחום אחר. לדעת השכונו חסור לשוב מים מהמאגר לטלטל יותר מ-4 אמס. כי המקום השביטה של המים שנמצאים בתוך תחום של אחת הערים נקבע על פי התחום של העיר, אז יהיה אסור להציל את תחום של העיר האחרת. ומכיוון שהמים מתערבים, הילו הם הילו, אז נמצא שיש בשני צידי המאגר מים שיצאו מחוץ לתחומם, והלוכי בידינו שחף, כשהוצא בשבת מחוץ לתחומו, אז יהיה מותר לטלטל אותו ב-400. ולדעת ראשוני רבים, עד רבה, מאחר והמים מתערבים אלו באלו, ונמשכים מתחום הזה לתחום הזה, לא נקבע מקום השביטה באף אחד מהתחומים, ואין בהם איסור תחומים, ועם אלה יהיה מותר לטלטל אותם מהמאגר אל העיר. בהמשך לאמור, לדעה אוסרת שאיבת מים מהמאגר שבגבול משותף שני תחומים, האיסור הוא גם אם עומק המאגר הוא יותר מעשרה טפחים, ולמרות שאין איסור תחומים בגובה של יותר מעשרה טפחים,
הנידון שלנו נאסרים כל המים, כמעט שכולם נידונים כגוף אחד שמונח על הקרקע, שהיא נמוכה מעשרות טפחות. והקלו חז"ל ואמרו שאם העמידו בתוך המאגר, בקו הגבול המשותף של שני התחומים, מחיצה בגובה 10 טפחים, שלפחות טפח ממנה משוקע במים, על מנת שההפסק בשני התחומים יהיה ניכר, מותר לשאוב מים מהמאגר ולטלטל אותם, אפילו שהמחיצה לא מגיעה עד לקרקעית המאגר. גם אם היא עשויה לחומר רעוע, כאילו חז"ל. בגלל הצורך הגדול במים, במשום שבמקרים רבים, בלתי אפשרי להעמיק את המחיצה עד לקרקעית המאגר. ובשבת, מלבד איסור תחומים, יש גם איסור היצועה. צריך להקפיד לטלטל את המים באופן המותר. ובהמשך לדברים האלה, גם לדעה שאוסרת שאיבה של מים ממאגר שנמצא בגבול משותף לשתי תחומים, אם המרחק משתי ערים הוא הרבה יותר מ-4,000 אמו, והמאגר מתפרץ על פני כל השטח שבין שני התחומים, והוא נכנס לשני התחומים, מותר לשאוב מים מהמאגר בתוך תחומי הערים ולטלטל אותם, כך שהחלק של המאגר נמצא בין שני התחומים הוא הפקר. ומים של הפקר הם לא אסורים ביסור תחומים, וממילא, גם כשמתערבים ממים שבתוך התחומים לא אסורים אותם. ולא החמירו חכון לאסור את המים, משמעת שמעבר לשטח ההפקר יש מים שייכים לתחומה של עיר אחרת. כמו כן, שתי הערים שהמרחק ביניהם הוא לדוגמה 3,000 אמו, כך שאלף האמות האמצעיות שבין הערים שייכות לשני התחומים, לדוגמה, סליחה, וכל שטח המאגר נמצא בתוך אלף האמות האלו, יהיה מותר לשאוב ממנו מים ולטלטל אותו. והתחום של המים נקבע על פי מי שאב אותם מהמאגר. עד כאן בינת לפעמים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי, חפצים ששייכים לישראל, מקום השביטה לעניין איסור תחום נקבע על פי מקום השביטתו של בעליהם. אם החפץ נמצא מחוץ לתחומו של הבעלים, מותר לטלטל אותו רק ב4 אמות של מקומו. חפצים שייכים לגוי וכן חפץ מושכר או מושל לגוי, גם אם הוא שייך לישראל, למרות שהגוי לא מצווה לאיסור תחומים, גזרו חז"ל שלא לטלטל אותם מחוץ לתחומו. עיר לעניין ידידה תחומים פירושה 3 חצרות שבכל אחת מהן 2 בתים. וגם אם היא לא מוקבת תחומה, היא נחשבת כעיר. ובלבד שהמרחק בין בית לבית לא עולה על מידה הטיבורה שלה. וכדי כן הוא נפליג 100 ימים אחורה, נזכר במה שלמדנו, ברכת המצוות מברכים אותה לפני עשיית המצווה, הוא בסמוך לעשייתה. ולכן, מי שמקיים עירוב חצרות על ידי זיכוי פת משלו לכל דערי החצר, אז מי יברך המזכה? ולאחר מכן הגביע הזוכה. כיוון שהזמן הזה נחשב סמוך לעשיית המצווה. הוא לכתחילה לא יברך עד שימסור את הפת לזוכה, ולמה? כי אל ייתכן שחל שם כלשהו של עירוב של על הפת, אבל קודם לכן לא חל עליה שם עירוב כלל. והרי זה כמברך על הנחת תפילין בטרם הכניסו בהם את הפרשיות, שבוודאי לא נחשב כמברך בסמוך לעשיית המצווה. ואם הוא לא בירך עד לאחר הזיכוי, אז הוא יברך לפני הנחת העירוב בבית שמיועד לו. ויש אומרים שלכתחילה, כתחילה יכול לברך בשעה הזאת, ויתכן שאף לכתחילה עדיף לברך רק אחרי הזיכוי. כך גם מפרש של שולחן ערוך לעניין עירוב תבשילים. ויש אומרים שלכתחילה יברך דווקא לפני הנחת העירוב במקום השמור שמיועד לו הבית הזה. ואכן, מי שנוהג לכתחילה לברך על עירוב חצרות לאחר זיכוי הפת, אין למחות בידו, וגם לברך לפני הזיכוי, רצוי שאמר סנוסח בעד דיני רובה. רק אחרי הזיכוי ובדיעבד יכול לברך עד לכניסת שבת, ושתחולת העירוב בכניסת שבת יותר מסתיים קיום המצווה. איפה היום איתנו דובלי, אנחנו נלמד מחר בעזרת השם, תמורה כמדומני דף זין הרבו ישראל, דף תת סליחה, תמורה דף תת, שיהיה בהצלחה לכולם שיזכה, להבין אותו היטב, הוא בשלוחה 2, נוכל לשמוע את אשר מופיע הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום המדור הנפלא החפיץ עם החיים, רבותיי, אך 3 השבועות, מה יותר טוב ללמוד את החפיץ חיים היומי, בואו, תשתרפו אלינו הלימוד היומי. האם מותר ללחוץ על חשוד להודות במעשה המיוחד לו? אז שם הקודם למדנו שגם לשנור שיש בו דבורים מקורים ממש, אומר החפיץ שהוא אמס, אומר החפיץ חיים מותר רק להאמין. זה במקרה שאין במה לדון לקף זכות, אבל עושה אותו לאחרים, וגם אפשר לסמוך על היתר ולהפסיד אותו בהמון, או לעקוד אותו. אז היפים שנלמד היום, כלל זין, סעיפים ג' וד', משיח עובד חיים בעניין הזה וכותב, ולפעמים ניתן רשות לבייזין לפני צורך שור. למשל, שאחד בא לצוק להם על גניבה, ודבור המניקור ממש איפה נגנב, וכבי זה נוראים, כדבור המניקור, או שהעדים העדים שזה על הדבור המניקור. ניתן להם רשות לעקוד אותו, אבל היוחד, או אפילו לבייזין, רק שלא נתברר, ניתן להם רשות לעקוד אותו. אבל היוחד, או אפילו לבייזין, כל הזמן שלא נתברר על הדבור המניקור, אלא רק כזה התובע, אז כבר לא ניתן רשות. אחרי הדברים מצויים ונוגעים למעשה, לפחות לא בעניין של להקות, אלא במקרה שמתעורר אצל אדם חשד, מחמת איזה עומדן כלשהו על פלוני שגרם לו נזק, הוא מחליט לעשות דין לעצמו, לקפוץ ממון, ללחוץ עליו באמצעים אחרים. אז אם כן דברה אחר מוצחה בבר שזה אסור, הוא מביא דוגמה לכך במים חיים. אחד שקרה לו נזק גדול בעסקה, ויצא כל על מישהו שעשה לו את הנזק הזה, ויש לזה דבר מניקורים. ממש, כל מקום באחר מוצחה, אסור לתפוס ממנו ממון. אפילו שלא בעדים יש לזה כל זמן שלא נתברר הדבר, יכול לטובו שילך עם הולדים. ולשים עובדה את חזקות יומית. אך מצחיים בארץ ישראל אומר, אנחנו מתפעלים ומצפלים בכל יום לבניין בית המקדש. ואנו מתבונים על כך סיבת העיכוב. אומר מצחיים, ומה אם היה בכוח אבוין של סינה סחינם להחריב את בית המקדש, אפילו שעסקו בתורה בגמול את חסודים. כל שכן שיש בכוחו, שלא ייבנה בימינו. אם לא נתבונן את הכל הזה, נהיה חדשו להם נמוקים בגולה שמרחם. מי יש אדם שאיננו חיים איתו בשלום, מסתדל עד היום, עוד היום יתפעס איתו, ונזכיר לתקן בכך את עיקר סיבת הגאולה. עד כאן דברינו היום רבותיי, הפותח הראשון של השבוע, שאלו כולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות וכל קופסלה.